התורה הקדושה אומרת כהאדם עץ השדה. דרשו רבותינו על מה שאמרה המשנה במסכת ראש השנה, ארבעה ראשי שנים הם, ואחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, ותלל אומרים בחמישה עשר בו. הכוונה היא ראש השנה לאילן כדי לקבוע שנת המעשרות, שכן שבע שנים בשמיטה, והם שנה ראשונה, שנה שנייה, שנה רביעית ושנה חמישית, מעשר שני. ואילו שלישית ושישית, מעשר אני. וכן, זה לעניין אחד. עניין נוסף יש לנו, שאי אפשר לעשר פירות של שנה זו, של שנה קודמת או שנה שאחרי זה. איך אנחנו נדע מה נקרא שנה? ט"ו בשבט. מה הקשר לט"ו בשבט? למה דווקא ט"ו בשבט ולא ט"ו באדר או ט"ו בטבת וכדומה? מפני, כך אומרת הגמרא, שרוב גשמי שנה ירדו ויורד שרף באילנות. העצים מתחילים להוציא, כמו הדבק עצים הזה שיוצא, מתחילים להפריש את החומרים שיש בתוכם, וזה, השרף הזה מראה על תחילת התפתחות העץ אחרי מה שקוראים תרדמת החורף. הרי בחורף האילנות כמו יבשים, הם כל הזמן סופגים. עכשיו הם מתחילים להתעורר, ולוקח כמה חודשים עד שמוציאים פירות. רק יש אילנות שמוציאים יותר מהר, כמו שסק או אחרים, שהם מוציאים יותר מהר, אז זה נקרא על עשרה, תביא לי את זה לפה רגע, לפה. על תעשה מצווה שלמה, כן, יופי, תודה. אז בזה קיים כמו שצריך, על עשרף באילן, ואז על ידי זה, אתה יודע, זה השנה שאני צריך להוציא מעשרות. אז יש לי פירות משנה שעברה, למשל תפוחים, זה כל זה שנה שעברה. אגסים של שנה שעברה. אבל עוד מעט יתחילו להגיע לשוק פירות של שנה חדשה, אלה שייכים לשנה החדשה. אז זה לעניין זה. אבל היום אנחנו בלי נדר נעסוק קצת יותר בפנימיות העניין. מה העניין של ט"ו בשבט? וגם למה אמרה המשנה ראש השנה לאילן. מה זה לאילן? צריך לומר ראש השנה לאילנות. ומה אמר לאילן? אלא בא לרמוז לאדם. שהאדם נקרא אילן, כמו שפתחנו בפסוק, כי האדם עץ השדה. אנחנו נקראים אילן. באילן ידוע הוא גמטריה מלאך, אילן גמטריה אמן. ועוד כמה גמטריות יש, ואילן גמטריה הוויה אדנות, חיבור של שם השם כפי שהוא נכתב וכפי שהוא נקרא. זה נקרא אילן. אבל מה העניין? רבי חיים פלאצ'י עליו השלום, שהשבוע הפטירה שלו ביום י' זן לחודש שבט, זכותו תגן עלינו ועליכם ועל כל ישראל. היה גדול הרבנים באזמיר לפני 200 שנה, עליו השלום. אז הוא כותב על הפסוק ברכות לראש צדיק. ברכות זה ראש השנה של ט"ו בשבט, שנוהגים להביא פירות האילן לברך עליהם, וראש צדיק, צדיק זה יסוד, אלה ימי השובבים, תמיד ט"ו בשבט יוצא בקראת ימי השובבים, לקראת הסוף, שבוע קודם או שבוע לפני, לקראת הסוף. אז ברכות לראש צדיק, אחד הדברים שאנחנו נזהר בהם זה לברך כמו שצריך, לברך לדעת ברכה שכל פרי הוא פרי, לדעת מתי מברכים שהחיינו, מתי לא מברכים שהחיינו, לדעת מה הברכה הראשונה, ולדעת לברך ברכה האחרונה, ולברך בכוונה. למה? כיוון שצריך לדעת, רבותיי, העולם לא סתם ככה נבנה. מה זה האדם עץ השדה? למה זה אנחנו קשורים לעץ? האמת שאנחנו קשורים לכל הבריאה כולה. באדם יש דומם, יש צומח, יש חי, יש מדבר. אז בחור שבראת העולם, ברא אותו כל הבריאה שיש בעולם, בכל דבר יש בו פנימיות, נקרא נפש. ונברר איך זה. באדם יש נפש, אפילו הגוי יש לו נפש. הנפש הזאת זה, כמו שהפסוק אומר, כי הדם הוא הנפש. הנפש הזאת היא מתאווה למאכל מסוים, למשקה מסוים. יש אדם מעדיף אוכל כזה, ויש מעדיף אוכל אחר. יש מעדיף שתייה כזאת, יש מעדיף שתייה כזאת. יש ימים שהוא צריך דבר כזה, זה מפני שהנפש שלו, יש לה את הנטייה הזאת. וכן גם הרגשות של האדם, הוא מגיב על כל דבר, לפי הנפש. יש אדם יש לו נפש רגישה יותר, יש רגישה פחות, הכל לפי העניין של הנפש. זה באדם. בחיה יש נפש. פסוק אומר, ואת כל נפש חיה. מאיפה היא מבינה, יש לה תחושות, היא יודעת שזה סכנה וזה לא סכנה, יודעת מתי אור, מתי חושך, מתי צריך לאכול, מתי לא צריך לאכול. יש לה נפש שהיא שומרת עליה. אחר כך בצומח, סוג שלוש, זה צומח. צומח יש לו נפש. מה זה הנפש? הרמב״ם קורא לנפש המצמחת. העץ הזה, אתה רואה אותו שהוא הולך וגדל. זה בנוסף למה שאמרו, על שכל אילן באילן יש לו מלאך שמכה עליו ואומר לו גדל. על הפסוק, אשר שם משטרו בארץ. מה זה משטרו בארץ? הקדוש ברוך הוא ברא לכל עץ, לא רק לכל סוגי העצים, ודאי שכל הסוגים. עכשיו, כל התמרים, יש להם מלאך ממונה על התמרים. אבל על כל עץ תמר, יש לו מלאך שלו. והמלאך הזה מכה עליו ואומר לו גדל. יש לו נפש המצמחת, שנותנת לו לצמוח, לפרוח, ולכן יש עץ שהוא מתאמר לגובה, ויש פחות לגובה. יש לו רוחב ויש לו צדדים. יש עץ שגדל בבקעה, יש עץ שגדל בהר, יש במישור, יש בסוג אדמה כזאת. זה מצד הנפש שיש באותו אילן. ועדים לא רק אילנות, גם הירקות, גם הצמחים, גם הפרחים, הכל. אחר כך יש נפש גם לדומם. זה צריך ביאור. בדומם, של האבנים, יש להם נפש שלהם, שמזה הם מתקיימים. זה מקיים אותם. אם הנפש של הדומם יצא, הוא מתפרק ונשבר, מתפוצץ. העצים, האילנות, האילנות שהם גדלים, אז הם בחינת צומח. אבל העצים יבשים, שעשו מהם רעיתים, גם כן יש להם נפש. יותר מזה, רבנו ארי אומר, למה מברכים על המים בורא נפשות רבות? מה כתוב? אחר הלכה. שותה מים לצמאו, אומר שהכל נהיה בדברו. אחרה מברך, בורא נפשות רבות. מה עניין נפשות רבות? שתי פירושים יש, ושניהם אמת. אחד, אי אפשר לחיות בלי נוזלים. אין חיים בלי מים. האדם ביום הצום, יותר משהאוכל שחסר לו מציק, הנוזלים שחסרים לו היובש, מציק לו יותר. גם האילנות צריכים מים. הם לא אוכלים, אבל מים הם שותים. האדמה צריכה מים. כל דבר בעולם צריך מים. אני רוצה לבנות בניין. אני חייב להביא מים לערבב עם המלט ועם החול וכל מה שצריך לבנות בית. עצים, כדי שיגדלו, הם צריכים מים. הבעלי חיים מחפשים מים. כל דבר, מים. אז זה בורא נפשות רבות. זה צד אחד. צד שני, בורא נפשות רבות, שהחיים במים יש הכי הרבה נשמות מגולגלות. זה דבר נוסף. בכל דבר בעולם יש בו, יש לו עלינו נשמות שמתגלגלים בדומם, יש נשמות שמתגלגלים בצומח, יש במים, בבעלי חיים, ויש בבני האדם. ולמשל, הפסוק אומר על האר, תשפכנו כמים, אומר רבנו ארי, מי שרוצח, אז הוא שפך דם, מתגלגל במים. וכן, מי שמדבר לשון הרע, מתגלגל בכלב, שנאמר, ויקרא לה, נובח בשמו. לה, לשון הרע, נובח, זה הכלב שהוא נובח, בשמו. וכן על זה הדרך. אז יש כל מיני, בדומם, בלי סוף יש. כאבן, אבן אורי אומר על הפסוק, כאבן מכיר תזעק, וחפיס מעץ יעננה. מה, שמעת אבן צועקת? הם שומעים, הצדיקים שומעים. נשמה מגולגלת באותו אבן, כמו אצל נבל. ויפול ליבו, ויהי לאבן. הפך להיות אבן. אז זה האבן הזאת, הנשמה שמה מגולגלת, והיא צועקת. שמעשה עם רבנו ארי, שפעם היה הולך בדרך, בין צפת למירון, ואיתו התלמידים לומדים, והנה שני עורבים הולכים אחריו וצועקים. קרא, קרא, קרא. הסתובב רבנו ארי ואמר להם, רשעים, שהייתם בחיים בעולם הזה, רציתם להרוג את עם ישראל. עכשיו אתם באים אליי שאני אתפלל עליכם, לכו מפה. אמרו לו, מה קרה? אמר להם, זה שני אלה, זה בלק ובלעם. התגלגלו בשני העורבים האלה, והם באים אחריי, מבקשים ממני שאתפלל עליהם. אז תתאר לך כמה זה. לכן יש מעשה ידוע. פעם היה יושב רבנו ארי בבית המדרש שלו, בבית הכנסת, שעד היום ידוע לנו. נצא ספרדי שבשולי העיר, ליד בית העלמין, לפני בית העלמין. היה יושב לומד עם התלמידים, והנה, לא רחוק משם היה בית מטבחיים, ברח משם עגל צעיר שבאו לשחוט אותו, ברח, הגיע לתוך בית הכנסת, פשט שתי ידיו, שם על השולחן והיה גועה. מיד רבנו ארי נסע עיניו לאחד התלמידים, אמר לו, שמע, זה ברח לאדון שלו שנמצא שם. הביא אותו לשחיטה. לך אליו, תקנה אותו ממנו, תבקש מהשוחט בשמי, שיבדוק היטב היטב את הסכין. ישחט אותו, ואחר כך תבדוק את הריאות, שהריאות יהיו נקיות לחלוטין. לא יהיה בהם לא שרחה, ולא רירין, ולא בועות, ולא חשש נקה, ולא שום דבר. כל האיברים בסדר, תיקח אותו, תחלק את הבשר שלו לעניים, שאוכלו אותו בשבת, ואת העור שלו לעבד ולעשות ממנו תפילין. שמע בקולו וכך עשה, אמר לו שזה אביו התגלגל באותו עגל. מהשמיים שלחו אותו כדי שיתקן אותו. אז והכל מכל עבר ועבר שלו עשו ממנו איזה דבר שיהיה בו תועלת כדי שיתוקן אותו דבר. שם נחזור לענייננו. שם הבדיחות בסוף השיעור. בדיחות בסוף השיעור. עכשיו נבאר קצת יותר את העניין שמה שאמרנו ברכות הנהנין. ברכות הנהנין צריך לדעת שבזה צריך מאוד להיזהר. אז זה נאמר כי האדם עץ השדה. יש אדם שאוהב לאכול סוג פרי מסוים, הרופאים היום אומרים את זה, זה ידוע, מפני שהמינרלים או הוויטמינים שיש באותו פרי, הגוף זקוק להם. והוא לבדו הולך ואוכל מאותו פרי. וכן יש לא איזה פרי, הפרי הזה מזיק לו. אז הוא לבד, הנפש שלו משגיחה עליו, הוא נמנע מלאכול אותו. יש אדם שאתה רואה, הגוף שלו צורך בשר, כי זה משהו זקוק, ויש לא יכול לאכול בשר. יש אוהב מעדיף עוף, יש אוהב להעדיף דגים, וגם בדגים יש סוגים שונים. זה מצד החומריות, נכון, אבל יש בזה גם רוחניות. החלקים הרוחניים שיש בכל דבר ודבר, הם קשורים לאותו אדם, לאותה נפש. עכשיו, כל אחד מאיתנו, זו נפש שקשורה לאיזה ענף ולאיזה שורש. הוא בא פה לעולם לתקן. עכשיו, בא לתקן, מה מתקן? זה שאמרנו, הנפשות שנמצאות בדומם, בצומח, בחי ובמדבר, הן נמצאות שם, והן מחכות שיתקנו אותן. איך מתקן אותם? על ידי שמברך ברכות הנהנים, הוא מברך בכוונה, אז על ידי זה גורם שהנשמה הזאת תתוקן. ואם חס ושלום לא ברך, או ברך ברכה שאינה צריכה, לא די שלא תיקן, אלא קלקל. עכשיו אמרנו, המים, למה מברכים עליהם בורא נפשות רבות? אומר רבנו ארי, כי הכי הרבה נשמות מגולגלות במים. וזו הסיבה שאחרי שתיית המים, אמנם גם יש לנו ירקות ודגים ובשר, שמחים עליהם בורא נפשות רבות. אבל מים דווקא זה דבר הכי מצוי ושכיח, כי שם נמצאים הכי הרבה נשמות, כמו שאמרנו, כי הדבר שיש בו הכי תועלת והכי נחוץ לאדם, זה לשתות. זה מים. כי בלי מים אי אפשר להתקיים. נמצא עכשיו, בברכות הנהנין, אומר רבנו ארי, יש שלוש מסלולים אתה מתקן. אתה לך אדם לוקח כוס מים, מברך עליו שהכל נהיה בדברו. לוקח שקד, מברך עליו בורא פרי העץ. שלוש דברים תיקנת. אחד, תיקנת אם היה שם נשמה מגולגלת, ויש נשמות מגולגלות, העלית אותו למדרגה יותר גבוהה. מהדומם לצומח, מהצומח למדבר, מהמדבר לחי. לפעמים מהחי אפילו תיקנת אותה לגמרי, עולה למקומה. ואז שם היא מתפללת עליך. זה תיקון אחד של הנשמות המגולגלות, בדומם, צומח, חי ומדבר. דבר שני, מתקן את הנפש של אותו דבר. נפש שיש, שהקדוש ברוך הוא ברא בששת ימי בראשית, בכל סוג של בריאה, ברא שם איזה נפש, והנפש הזאת מתעלית על ידינו. כמו שהפסוק אומר, אז ירננו הצייר, לפני הוא קיבל שפות את הארץ. פעם שמעתי, אגב, ביאור נפלא מרבנו עזרעתי, אז זכר צדיק לברכה. מה זה אז ירננו הצייר? אומר הדוע שמהעצים עושים נערות. נער נטול עץ. אז אומר שלפני שבוע משיח יתרבו מחברי הספרים. זה אמר לנו לפני 50 שנה. כל אחד יכתוב ספר. כי כל אחד חושב שהחידושים שלו הכי נכונים, הכי מדויקים, הכי בסדר. אז יכתבו ספרים. אומר שיבוא משיח, כל אחד ירוץ עם הספרים שלו, ויראה לו, יגיד לו, תראה. יגיד לו, הנה פה זה טעות, פה גנבת את זה משם, ולא כתבת את זה בשם הנכון, זה לא ציטטת נכון, זה ככה, זה ככה. אז הפסיקו לכתוב ספרים. אז העצים ישמחו. יגידו, די, יפסיקו לכרות אותם. כי היום חותכים, קורטים הרבה עצים בשביל לעשות נייר. אומר, אז ירננו עצי היער. אבל הפשט שבעצים יש נפשות שהן משפחות את הבורא. עכשיו העץ שזכה, שלקחו, עשו ממנו ספר, תנך, או מדרש, או גמרה, הוא מסכן. אבל העץ ההוא מסכן, עשו ממנו עיתון דבר, או עיתון... מה מוסף ומעריב, עולה עליכם בר מנן, הורידו אותו והשחיתו אותו למטה למטה. וכי זה הדרך, עת שעשו ממנו כיסא, והכיסא הזה יושבים מעלה בבית המדרש. איזה זכות זאת. והעת שהוא עשו ממנו כיסא, יושבים בבית של, בית של כפירה, או בית של, שנגד התורה, נגד הדעת, השם מצילנו. וכי זה הדרך. אז הכל תלוי במזל, ואפילו ספר תורה שבא יחל, כך אמר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש. נמצא, זה התיקון השני, זה הנפש שיש בדומם, בצומח, בחי ובמדבר. ויש עוד תיקון, תדעו שכשנברא עולם, הקדוש ברוך הוא כך עשה, שחלקי קדושה, ניצוצי קדושה, התפזרו בכל המקומות. זה מה שאתם רואים לפעמים בזוהר כתוב, שח ניצוצין, או רפח ניצוצין, ועוד. שאתם רואים בתפילות, הוא כתב בעיקר בספר לשון חכמים, בכל השם יהוד, הוא כותב שם. אז זה ניסוצי הקדושה שנמצאים בכל מקום, והם שייכים לנו, לכל אחד מאיתנו. זה שאמרנו, שיש אדם אוהב כזה, יש אדם אוהב כזה. מפני שהוא יודע איפה נמצא אותם חלקים ששייכים לו, שם זה. יש מעשה נורא עם הרמב״ם עליו השלום. הרמב״ם, זכותו תגן עלינו, היה רופא גדול. עכשיו, לא שזה, יש סיפרו שזה רוח הקודש, לא רוח ולא קודש. קודש היה לו, אבל זה רוח הקודש, חוכמה. הוא היה מסתכל על הפנים של האדם, יודע ממה הוא סובל ומה התרופה שלו. ככה היה. אז הוא היה יושב בבית המלך, ככה ראינו באגרות שלו, הוא כותב. כל היום יושב בבית המלך, עד אחרי הצהריים, לפעמים המלך היה משחרר אותו מוקדם, לפעמים לא כל כך מוקדם. חוזר הביתה, לשבת לכתוב את ספריו, ללמוד. אבל היו שומעים, שמעו עליו אנשים שהוא רופא, היו באים לבקש ממנו תרופה. מאיפה אנחנו יודעים את זה? יש איגרות הרמב״ם, איגרת שהוא כותב לתלמידו, רבי יוסף אבן עקנין. הוא מתאר לו שם את כל מה שהוא. הוא מבקש ממנו, רבי יוסף, מתי יש לרב זמן, אני אבוא ללמוד איתו. אז הוא מתאר לו את הסדר יום שלו. הוא אומר לו, תאר לך, אני חוזר בערב, אחרי הצהריים, ועוד לא טעמתי פת שחרית. כי בבית המלך אני לא נוגע בכלום. ואני מגיע לבית, אומר, ואני כבר טס כוח. כבר אין לי כוח. אומר, אני נכנס שם, ואני רואה, מחכים בחוץ, לפעמים כמה עשרות אנשים, לפעמים עוד למעלה מ-50 איש. מהם בני ברית, ומניהם שאינם בני ברית. וכל אחד יש לו איזה חולי. אומר, אז אני עונה להם, ולפעמים אני כוח לדבר איתם. ואני אומר להם, בבקשה ממכם, תמחלו לי, אני אתעם משהו, ואני אצל... והוא לא לוקח מהם כסף, הוא לא חייב להם כלום. וככה היה. והיו באים אליו, והיה לו שמש, קראו לו פטר. יהודי היה. לו פטר, לזה תיתן עשב כזה. לזה תיתן מרקחת כזאת, משחה כזאת. לזה תיתן מאכל כזה. לזה תיתן לו רפואה כזאת. והיה לו שם צנצנות, כל מיני רפואות, כל מיני עניינים. שהוא היה רוקח אותם ומכין אותם. אז ככה היה. היו גומרים, במשך שעה כולם הולכים, חוזר ללימודו. זה היה הסדר יום שלו. פעם אחת בא אליו איזה יהודי אחד, נכנס אצלו, הסתכל עליו ברמב״ם, אמר לו תבוא עוד שבוע. פטר הסתכל עליו, לא שואל שאלות, יודע, הרב יודע מה שאומר. והנה, אחרי שבוע בא יהודי הזה אצל הרב, אומר לו, הרב, מה עשית לי? אני מרגע שיצאתי ממך, התרפאתי איזה רפואה, ונהייתי בריא. אומר לו, מה עשית שיצאת מפה? אומר, הרב, אני לפני שבאתי אליך, חודש שלם לא היה לי תיאבון לאכול. והוא מרגיש שגופו הולך ומצטמק, וכוחותיו הולכים ומדלדלים. והנה פתאום, יצאתי ממך כולי ער וחזק, ואני הולך, הלכתי בשוק, מצאתי שם חנות, איפה זה? במצרים, שמוכרים שם חמוצים. הסתכלתי על החמוצים, היה שם איזה חבית אחת בפנים, בשורה האחרונה, שיש בה שלרם. אתה יודע מה זה שלרם? עכשיו זה הזמן שלו, העונה שלו. אתה יודע, שמיטה. שלרם זה סלק לבן שחותכים אותו ושמים אותו, מחמיצים אותו עם... יש כאלה אוכלים אותו עם סוכר או מבשלים אותו. יש כל מיני. אבל יש מחמיצים אותו, פורסים אותו לפרוסות, יחד עם שוונדר, זה האדום, הסלק האדום, מעט שמים בו, וקצת מלח, והשמש, אחרי שבוע נהיה לך משהו דליקטס. מי שאין לו תיאבון יאכל מזה, יכול לאכול, וזה מעביר המאכל. הגמרא אומרת לא לאכול יותר מדי מזה. מה אומרת? אוי לו לבית שזה נכנס בו. זאת אומרת, אוי לבטן שאוכל שלרם יותר מדי. כל 5 דקות, 10 דקות צריך, אתה יודע איפה ללכת, איפה שהמן הלך, התאפק המן. קיצור הדברים, אמר לו, אז קניתי מזה. ואכלתי, באתי הביתה, אכלתי והבראתי. מה לא, אתה יודע איפה זה החנות? בוודאי. ואתה מכיר את החבית הזאת? אומר, כן. תבוא תיקח אותי לשם. יצא איתו הרמב״ם, הלך לשם. ראה את החבית, אומר, הנה זו החבית כמו שהיא. שאל את בעל החנות, כמה עולה החבית הזאת? כולה. אמר לו, 2 שקל. לא שקל, הוציא נתן לו. אמר לו, תהפוך את החבית, שפוך אותה. הפך אותה, מצא בפנים נחש ארסי. היה שם רעל. אמר לו, מה זה? אמר לו, כשאתה באת אליי, ראיתי, אין לו שום תרופה, רק לתת לו מעט רעל. אבל חשבתי מה המינון של הרעל שאני צריך לתת. כי אם ייתן יותר מדי, יכול להרוג אותו. ייתן פחות מדי, אז זה לא יועיל. אז סתם יכול לקלקל. אז אמרתי, אני אשב, אחשוב עם עצמי, אתכנן. והנה בת הברים, מהשמיים גלגלו, שהוא לבד. הלך ואכל מאותו מאכל, הוא ביקש מאותו דבר. אז מה אנחנו רואים מפה? שבשמיים מזמינים לאדם מה לאכול, מה לקחת. ולפעמים מרגיש, אני זוכר, הייתי ילד בתלמוד תורה, היה ילד אחד אצלנו בכיתה, היה מגרד את הקיר ואוכל סיד. פעם לא היה, זה היה סיד. סוף, אחר כך, אחרי חודש, קורא אותו לנייר הזה מאוד וזה. בדקו, חסר לו סידן בגוף. הוא נולד כזה. טבע כזה. אז הגוף לבד היה אומר לו, תאכל סיד. היה אוכל סיד. אז אם כן, כך ברא השם יתברך חלקים רוחניים שיש, ששייכים לנו מששת ימי בראשית. על זה באה הברכה. שאדם מברך ומכוון בברכה. מה מכוון? פשט המילים. ברוך אתה. מה זה ברוך? הזוהר שואל, מה ברוך? אני מברך את הקדוש ברוך הוא. גם התוספות שואלים את אותה שאלה. התירוץ הוא, אתה הוא מקור הברכות. אתה הוא מעיין הברכות. ברוך. אתה ברוך. תן לנו ברכה. תברך את העולם. תברך את האוכל הזה. תברך את האנשים היושבים כאן. ברוך אתה השם. ואז אומר אלוקנו מלך העולם. עכשיו יש גם שאלה. זוהר שואל אותה, וגם גאון מווילנה הביא את זה בשמו רב חיים מוולוז'ין בנפש החיים. כל הברכות כולם תראה, מתחילות בלשון נוכח, ומסיימות בלשון נסתר. זה פלא פלאים. ברוך אתה השם, אתה אלוקנו מלך העולם, עד כאן זה יכול להיות נוכח, אבל אחרי אתה אומר שהכל נהיה בדברו. מה, מה? שהכל נהיה בדברך. וכן, המוציא לחם מן הארץ. אז צריך לומר שהוצאת, שאתה מוציא לחם מן הארץ. בורא מיני מזונות שבראת מיני מזונות. וכן, בורא פרי העץ. אותו הדבר בברכת המצוות. ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם שקידשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין. היה צריך לומר, אם אמרת ברוך אתה השם, אז תגיד, ברוך אתה השם, במקום מלך העולם, אשר קידשתנו במצוותיך, וציוויתנו להניח תפילין. או, אתה תגיד את הכל בלשון נסתר, ברוך הוא השם, אשר קידשתנו במצוותיו, וציוונו... מה זה? אלא, אומר הברכה, היא סולם לעלות למעלה. אתה בהתחלה מדבר איתו בלשון נוכח, אתה מגלה את האור הנגלה, יש אור נגלה של השם יתברך שנמצא איתנו. ועם האור הנגלה הזה אנחנו מברכים אותו. אחרי שעלית לאור הנגלה, מיד אתה עולה למעלה למעלה למקום נסתר, ואומר בלשון סתר, שקידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע הכל שופר. וכן אז זה הדרך, שהכל נהיה בדברו. תראה מה זה הברכות, לכן אמרה הגמרא, קירום זולות לבני אדם, קירום זולות, קירום דברים העומדים ברומו של עולם, זולות ואנשים מזלזלים בהם. וכתב, אמרנו את זה כבר מקודם, רבנו הארי, אחד התיקונים של השובבים זה ברכות הנהנים, להיזהר בברכות הנהנים. ועוד רבנו הארי עצמו בשער המצוות כותב שכל השגת האדם בעולם, אם הוא רוצה להגיע למדרגות גבוהות, אם זה בלימוד תורה, אם זה בעבודת השם, אם זה בידיעת השם, אם זה בכל מיני השגות רוחניות, תלוי איך הוא מברך ברכות הנהנים. כבר ידוע מה שכתב הרב חיי אדם, השם ישמור לכם, שפעם אחת חלם חלום שזה תמיד חכם גדול בשנים קדמוניות שהיה גדול מאוד בתורה נפטר והלך לעולמו והכריזו ברקיע מי הוא שיודע עליו זכויות והביאו באו מלאכים אלפים של מלאכים עם חבילות חבילות של מצוות ומעשים טובים כמה צדקות עשה כמה תורה למד כמה תפילות התפלל כמה הסכמות הסכים לבית הכנסת בית המדרש, כמה דברים נפלאים עשה בלי סוף. ושאלו אותו אחרי זה, מקרא ידעת? אמר להם כן. שאלו אותו פסוקים, פרשת בעלותך, פרשת בראשית, ועברו לאיוב משם למשלה, מתהילים לדברי הימים. הכל, יודע הכל. גמרו תנך, מקרא, אמרו לו משנה, כל המשניות. הפרש כזה. בקיא בכל. אחר זה תלמוד. אחר שאלו אותו מדרשים. אחר כך הלכה. הכל היה יודע. אחר כך שאלו אותו קבלה. ידע. אגדה. ידע. הכל היה בידו. אמרו אין עליו כלום. שאלו האם יש מישהו שיודע ברקיע עליו איזה אבון שעשה או מה? בא מלאך אחד ואמר שהוא לא היה נזהר ומדקדק בברכות הנהנים. שאלו אותו, שהיית מברך ברכות הנהנים, האם ברכת כמו שצריך, או בלעת את המילים, או אני יודע מה? אומר, וידום. לא היה לו לענות. שמה אי אפשר לדבר שום מילה. מיד במלאך אחד עטוף שחורים, והביא את כל הברכות שהוא ברך, שהם גניזה. ברוך אתה, מלך העולם, ועוד. ועוד, בלי כוונה. או לפעמים ברכה שאינה צריכה, או חס ושלום ברכה לבטלה. מיד שמעו הבית דין של מעלה את כל הברכות שהוא ברך, וקרעו בגדיהם. אומר הרב חיי אדם, וגם אני קראתי את בגדיי, בחלום חלם, וכתבתי את זה כדי שאנשים ידעו ויזהרו כמה צריך להיזהר בברכות הנהנים, לעשות אותם, לומר אותם כפי שצריך. לכן אדם ייזהר, בפרט זה הזמן של ט"ו בשבט, ללמוד טוב את ההלכות ברכות ולדעת מה אסור, מה מותר, מתי מברכים, מתי לא מברכים, מה נקרא היסח הדעת, מה לא נקרא היסח הדעת, ומה ברכה של כל דבר ודבר, ולא סתם לשלוף איך שבא לו לאדם מכאן ומשם. זה ראש השנה לאילן, ולא אמר לאילנות, כי האדם, ומה זה אילן? כמו שאילן צריך להוציא פירות, ואם הוא לא מוציא פירות, קוצצים אותו. האדם חס ושלום, אם לא נותן פירות, אם לא עושה מצוות, חס ושלום. תראה מה אומר הזוהר הקדוש על הפסוק. הוא הפסוק הזה שהזכרנו, כי האדם עץ השדה. פסוק אומר, כי תקרב אל העיר להילחם עליה לתופסה, לא תשחית את עצה, כי ממנו תאכל, כי האדם עץ השדה, לבוא מפניך במצור. פסוק אחריו אומר, רק עץ אשר תדע, כי לא עץ מאכל הוא, אותו תשחית וחרעת, ובנית מצור על העיר אשר אתה בא ללחם עליה לתופסה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, פשט הפסוק בא לדבר על לא תשחית, נכון, אבל יש פה סוד. הסוד של הפסוק, שאם אתה אומר הקדוש ברוך הוא לשטן, אם אתה קורב לאיזה עיר, חס ושלום ללחם עליה לתופסה, יש איזה גזרה על איזה מישהו, או איזה דור, או איזה מקום מסוים, ויש שם אנשים שצריך לחס ושלום לחלות אותם, לא תשחית את עצה, תמצא שם צדיק, שהצדיק הזה נותן פירות לאחרים, ומייעץ לאחרים דברים נכונים, תעזוב אותו. בוא אל תיגע. כי האדם עץ השדה, כי ממנו יש מנו תאכל. האנשים צריכים אותו. הוא מלמד תורה לאחרים, נותן להם עצות, מיישר להם את הדרכים. אומר הפסוק השני, רק עץ אשר תדע אם מצאת איזה תלמיד חכם חס ושלום, חוץ מכם, חוץ מאיתנו, אשר לא עץ מאכל הוא, הוא לא נותן אוכל לאחרים, הוא לא רוצה ללמד תורה לאחרים, חס ושלום. וכאן כמה זה חמור. מרן הבית יוסף, בספרו מגיד משרים, כותב, שהייתה לו אישה, הוא עליו השלום, אז כן, נפטרו לו 3 נשים. ובסוף ימיו, קרוב לגיל 70, קצת פחות, נשא אישה שלישית, הביאה לו בן, הבן הזה התחתן עם הבת של רבנו ארי. אז הוא, עליו השלום מרן, יום אחד אומר לו, המגיד, המלאך, יש לך אישה נפלאה מאוד שהיא משרתת אותך באהבה ובמסירות נפש, מיוחדת במינה. שהוא היה ער, היא הייתה נשארת ערה. למה? אולי ירצה לשתות משהו, אולי צריך קרית, אולי צריך איזה קפה, אולי צריך סמיכה. ככה הייתה דואגת לו. רק כשאתה רואה אותו הולך לישון, היא הולכת לישון. הוא מתעורר, היא מיד מתעוררת. ואתה משרתת אותו בצורה מדהימה. ויש לה ילדים בבית. אמר לו, זו אשתך, אישה חשובה מאוד, תשמור עליה. אבל אמר לו, היא עדיין לא הביאה לי בנים. אמר לו, עוד כמה חודשים, ייכנס בנשמה של נקבה, והיא תוכל ללדת. עכשיו יש בנשמה של זכר. אמר לו, מה? תגיד, אתה כל פעם, כל יום תישן לי? כבר חודש ימים אתה ישן פה. מספיק. מבול היה 40 יום. בקיצור, אמר לו, עכשיו מספר סיפור. כשמספרים סיפור לא נרדמים. אז הוא אומר לו, אתה יודע מה? למה היא, יש בה נשמה של גבר, לא יכולה ללדת עכשיו, להרות. ולמה היא מכבדת אותך? היא הייתה בגלגול שעבר גבר, ותמיד חכם. אז היא יודע את ערך התורה, לכן היא מכבדת אותך מאוד. אבל הוא לא היה נותן תורה ככה בחינם לכולם. היה קצת קמצן. שואלים אותו שאלות, אחר כך או פה, או לא, לא עונה את כל התשובה, או כך וכך וכך. העניסו אותו, שלחו אותו בגלגול אישה. ובא בגלגול אישה, לא, 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 לא יפה להגיד ככה, סוף. בא בגלגול אישה, וירד למטה, עכשיו עדיין הוא איש, עד שתתעבר איתו עוד נשמה של נקבה, וככה היה, אחרי זה הרתה האישה הזאת. אז אתה רואה שאין סתם, אין סתם. כל דבר יש לו סיבה, מת השם. זה האילן, האדם עץ השדה, נותן פירות, צריך לדעת לתת פירות. וגם הפרי יוצא על פי האילן. חס ושלום נושך קודם, התקלקל. גם הבן קשור לאבא. הבן צריך לחיות, כשאבא חי, שחס ושלום לא ימותו בניו בחייו. וכמו עץ שנשרו לו הפירות, השם ישמור. הוא מוציא פירות שהם מרכובים, אז הם נופלים. זה כל זה בא ללמד אותנו מוסר השכל, מה האדם צריך לחשוב, איך. ועוד, מזון לא יתהווה לכל מיני תאוות של מאכלים. די לאכול דברים מוצקים כמו לחם. ומה שצריך, ביצים, בשר, דגים, מה שצריך, ומים, שתייה. אבל לא צריך לחפש עוד כל מיני טעמים שונים, ועוד מיני דברים אחרים, ועוד ועוד ועוד. לכן, זה הסוד. סמן קשור אילן גנטריה מלאך. מלאך פירושו שליח. כמו הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, לשמוך בדרך. שליח טוב. אז יש עץ שהוא מוציא פירות טובים, זה מפני שיש לו מלאך ממונה טוב. גם לנו, לכל אדם ואדם, יש לו כי מלאכה וצווה לך, לשמוכה בכל דרכיך. שהמלאכים האלה מייעצים לו עצות טובות. מוליכים אותו בדרכים נכונות. תראה לפעמים בן אדם היה צריך ללכת מאיזה רחוב, פתאום נמלך בדעתו, לא, בוא נצא משם. התברר שבדרך שם הייתה איזו תאונה והוא ניצל ממנה. מי הציל אותו? בשמיים. שלחו לו מלאך טוב ששומר על ההר, כי מלאכה יצווה לך, שמוכה בכל דרכיך. הוא היה צריך לעלות על איזה, לא עליכם, על איזה כלי, טייס או איזה רכב, שבסוף הרכב הזה קרה מה שקרה שם, מהשמיים שומרים אותו. זה מלאך. כשהוא עושה מעשים טובים, בורא מלאכים טובים, והם שומרים עליו. גם אילן גמטריה אמן. מה זה אמן? אמן זה קיום הברכה. הקיום של הברכה נעשה על ידי האמן. זה אותו סוד. גם סוכה, לשון שכח, הגנה והצלה לאדם. אז זה כמה האדם צריך ללמוד מה... עוד, האילן ידוע, שהאילן זקוף עומד, זה אילן חי. שהאילן שוכב, זה אילן מת. שם ישמור. לכן, כל עוד האדם חי נמצא בעולם הזה, צריך לעשות עוד מצוות ועוד מעשים טובים. ועוד פירות, פירות זה תורה. הזוהר אומר, מה ההבדל בין אילני סרק לאילני מאכל? אילני מאכל זה אדם שלומד תורה. יש מה לאכול אצלו. אתה שומע דברי תורה. אילני מאכל זה אדם שעושה חסדים, מצוות, בונה בתי כנסת, דואג לכל מיני עניינים של הציבור. זה אילן מאכל. יש מה ליהנות ממנו. אבל יש אילן סרק. לא שהוא לא שווה כלום. האילן סרק, מה עושים ממנו? בניין, בונים, צל, ספסלים, ריהוט, כלים. אז זה אחד שהוא לא זכה ללמוד תורה, אבל הוא משמש תלמידי חכמים. משמש עניינים. אבל אין לא זה ולא זה. לא זה ולא זה, זה שריפה, שמשמור. זה הרמז לכל העניינים של האוכל. כן. כן. לא הבנתי מה אתה שואל. שהחיינו השבוע, לא חייבים לברך שהחיינו. תקנה חולצה ותברך שהחיינו. תקנה חולצה, חייבים לברך שהחיינו בט"ו בשבט? לא כתוב בשום מקום שחייבים לברך שהחיינו. אם יזדמן לידך פרי, שהפרי הזה לא אכלת אותו בשנה האחרונה, ואתה יודע שהוא שייך לשנה הזאת, ולא, אתה מדבר עכשיו או אני מדבר? לא, אסור. אם, אני באמצע ההלכה, מחילה. אם אתה יודע שהפרי הזה הוא של השנה, אני מדגיש, הוא של השנה ולא מיובש, והוא לא אכלת ממנו בשנה האחרונה, אתה יכול לברך עליו שהחיינו. הן ירקות, הן פירות. אבל הוא לא של השנה, או שאכלת ממנו, אז זה לא מברכים שהחיינו. אסור לברך שהחיינו עד שלא יברר לך בבירור. למשל, כמה פעמים הזהרנו, יש התמר לח, שמביאים אותו לשוק בראש השנה, ומוכרים אותו בשקיות. אז פעם שנה אחת היה, כמו השנה, מוצאי שמיטה, היה מלא כאלה בשוק. שאלתי יום אחד את זה, מה עם שמיטה? הוא אומר לי, מה קרה לך? הוא אומר, זה לפני שנתיים היה בקירור. הם קוראים לזה תמר לח, שקרנים, כותבים על זה תמר לח. ואנשים טועים, בכים על זה שהחיינו. אני עכשיו הלכתי, פרסמתי את זה בציבור. ידוע, אנחנו בראש השנה לא נברך שהחיינו, אלא על תמרים שבאים עם מקלות. במקל שלהם, אתה רואה אותם, צהובים, והם אחר כך נעשים חום, מתבשלים, נעשים חומים, אלה חדשים. השאר, הכל שקר. זה מלפני שנים. היום יש לך, למשל, התפוחים, אתה לא יודע מאיפה הם. היום רוב התפוחים מגיעים מסין. רוב התפוחים, גם הצהובים וגם האדומים, כאלה גדולים, אתה רואה אותם, כולם תאומים, אותו, כמו כל הסינים. לכן צריך לדעת, האדם צריך לדעת על מה הוא מברך, מה הוא אוכל. עכשיו גם הכי מצחיק, שעכשיו בט"ו בשבט קונים פירות, וכל הפירות שקונים תוצרת טורקיה, יוון. למה צריכים לאכול פירות ארץ ישראל? מה יש בפירות ארץ ישראל? תשמע מה הזוהר אומר. קראנו השבת על ירידת המן, נכון? מה היה במן? היה נבלע באיברים. ונותן להם חוכמה. והיו יודעים את השם על ידי אכילת המן, היו יכולים להשיג השגות מה שבן אנוש לא יכול להשיג. כך מפורש בזוהר במדרשים. שואל הזוהר, אחרי זה כתוב את המן אכלו עד בואם לארץ נושבת, עד שהגיעו לארץ ישראל. מתי פסק המן? אומרים בתתווה באייר. נכנסו לארץ ישראל, חיכה להם הקדוש ברוך הוא שיזרעו, זרעו את האדמה, והצמיחה תבואה חדשה, והוציאו, ואז המן הפסיק. יפה. אומר, מה קרה? איפה המן? תשמע מה אומר הזוהר. אומר, בתוך האילנות של הפירות של ארץ ישראל, יש את המן. אז אתה קונה פרי תוצרת הארץ, יש בו מן. היה גאון רבנו יוסף חיים, עליו השלום, כל שנה, לפני ט"ו בשבט, שולח להביא לו מארץ ישראל צימוקים, להביא לו מארץ ישראל תמרים, אפילו גידולי נוכרים, זה לא משנה, אבל זה של ארץ ישראל. להביא כל מיני פירות שגדלו בארץ ישראל, והיה מחלק שם על החכמים, מחלק להם, תטעמו מן, היה אומר להם. אז בתוך הפירות של ארץ ישראל, יש שם מן. אתה לך, אנחנו זכינו, אנחנו פה בארץ ישראל, איזה זכות. אנחנו פה יושבים, ומביאים לנו משם. התמרים, ברוך השם, היום הם כולם של הבקעה. זה, אפילו מפה שולחים לסעודיה. אתה תראה בארגזים של התמרים, יש חלק גדול מהם לא מוזכר בכלל מאיפה זה. למה הם שולחים לפרס, שולחים לסעודיה, אבל יש חרם כאילו, לא להווה, בפקע הלאום, הם צוחקים עליהם, והם מחפשים דווקא את התמרים האלה, מבקעת בית שען, משם שולחים להם בלי סוף. אני הייתי שם במפעל פעם, משהו מדהים, איך שמנקים את זה מתולעים, איך שמטפלים בזה, איך ממיינים אותם, איך זה, זה קילומטרים, אתה נוסע כביש הבקעה, קילומטרים של אילנות, של דקל. וכמה תמרים בלי עין הרע ארץ ישראל מוציאה, בלי סוף. זה כמו שמובא בירושלמי, מסכת פאה, אם היה לכם זמן, תיוסף אתכם עד הבוקר, לומד ירושלמי מסכת פאה. מה יש שם? מה מעשה עם רבי יוסה? רבי יוסה, זה הידוע, חברו של רבי שמעון, חברם של רבי יהודה, סתם רבי יוסה, רבי יוסה בן חלפתה. זה סתם רבי יוסה שיש במשנה. יש, היו רבי יוסה אחרים, מן יוקרת ועוד ועוד, אבל זה סתם רבי יוסה. יום אחד שלח את בנו, היה גר בציפורי, שלח אותו לגג, אמר לו, לך תביא לי מהגג כמה, איזה סל של תאנים. עלה למעלה, אז עלה למעלה, ראה, גרוגרות, זה נקרא תאנים מיובשות, גרוגרות. לא מצא. אמר לו, לא, לא מצא שם. אמר, מה קרה לך? יש לי כמה חביות של תאנים שם. תביא לי איזה סל, תיקח תאנים, תשים בסל. אמר לו, אבל לא רואה כלום, נראה כל דבש. מה התברר? שהתאנים היו כל כך מלאות דבש, שהוא שם אותם שם בחביות, צף הדבש עליהם מלמעלה. עלה רבי יוסה, וראה את הדבש עליהם מלמעלה. אמר, או, אז המפרשים שאלו, מה הגמרא באה להגיד לנו? יש שם כמה וכמה מעשיות. שם בגמרא מובא, שפעם אחת בא רבי יוחנן, הלך לצפון, ללמד אותם תורה. נכנס שם, אמרו לו, איפה כל האנשים? צעים בקרמים, יושבים ללמוד שם, בצל ענפי עלי הגפנים. נכנס שם, ישב למד, הביאו לו ענבים לאכול, נהנה מאוד. אחרי זה היה קצת עייף, רצה להיכנס יותר, באה השמש, נכנס בפנים, צעק, אמר להם, הלו, יש פה שור בתוך הכרם, יערוס לכם את הגפן. ראיתי שור. באו, מה השור? אין פה שברים. הסתכלו, ראו איזה אשכול גדול בגודל שור. הוא, לא שהיה עסוק בלימוד, חשב, זה שור. טוב. אמרו לו, לא, הרב, זה אשכול. אומר בן פורת יוסף, ככה ארץ ישראל מוציאה אשכולות. טוב, שנה אחרת, בארש לקיש. בארש לקיש, אותו דבר, הביאו אותו שם, דרש להם, מה דברי תורה, אכל שם ענבים, נהנו, הביאו לו לאכול. אחרי זה, אחרי הסעודה, יצא קצת לטייל, נכנס לתוך הכרם, צעק, יש פה עגל. אמרו לו, בואי נצא, צא מהר, לא תעשה לנו עין הרע. הרב שלך היה פה שנה שעברה, צעק שור, עכשיו נהיה קטן בגיל העגל. שבוע הבא יהיה תרנגול. עשה טובה. מספיק. אל תיכנס שם משהו, לא תעשה לנו, לא תעשה לנו זה. יש עניין כמה... אתה פה, מוישלה, לא ראיתי אותך. כן, מה יש? בטח, אל תביא סוכריות ומסטיקים פה ומחלק לאנשים. תביא להם פירות, בטח. לא צריך מספר, תוכן מה שאתה רוצה, זה הכל, מה שאתה אוהב. לא יותר מזה, אין שום חובה ושום מצווה. כל זה, זה פרסומות של היצרנים עושים עליך קופה. הבנת? אתה תוכן מה אתה צריך. לא רוצה לאכול, אל תוכן. אין בעיה. לא, אל תדאג. אחרי זה, אומר גם כן, ממשיכה הגמרא ואומרת, מעשה באחד, שהלך לקנות תאנים, אמרו לו איפה יש? אמר הנה פה, יש שם הכרם, איפה שיש לו זיתים, והוא יש לו תאנים, וזה יש לו ענבים. נכנס לשם, אומר, לא יכול לעבור. היה גדר של דבש הקיף את התאנים. מרוב שהתאנים היו עסיסיות, נזלו ונהיה דבש, עד שנהיה כמו תעלה שהקיפה את התאנים. כולה בגדרה של זה. זה בא להגיד מה הסוד. שם הרבי יוסה שלח את בנו, התאנה זה האבא, זה העץ. הדבש זה הילד שיוצא ממנו, זה הבן. אז זה שהדבש, גם הבן יהיה חשוב כמו האבא, ואפילו יותר. יש בו גם את האבא, גם אותו. אחר כך הוא ראה גדר. מה זה גדר? יש הרבה דברים שיש לנו גדר וסייג. לשבת אסור לחלל שבת, אבל החכמים תקנו לנו שלא לטלטל מוקצה משום גדר וסייג. הסייג יהיה ערב לי כמו דבש. זה הדבש של התאנה. שאדם צריך לשמוח בכל דבר שנותן, שהקדוש ברוך הוא שם לו, ידע שיש בזה מעלה. עכשיו עוד דבר על עץ, לפני שנסיים, על עניין של ט"ו בשבט, האילנות. האילן סודו עץ הדעת. אנחנו מתקנים את עץ הדעת, כי זה ימי השובבים, עיקרו ימי השובבים. אז משה, אני חוזר בי. אתה יכול לקנות תמר, לקנות צימוקים, תברך עליהם, ותכוון בשביל לתקן לכולנו את חבון עץ הדעת. בסדר? לא, אתה תכוון עלינו. למה קראו לך משה? לא סתם. די, אל תתווכח איתי עכשיו. אז אומר, עץ הדעת, אדם הראשון חטא באילן, עשה מחפר באילן. ומה חטא? שירד טוב עם רע. עכשיו צריך להוציא את הקליפה. לאכול, מוציא את הגרעינים, מוציא החוצה. בודד גם, נדוק מתולעים, זה הכי חמור. הכי חמור. ואז, מסלק את הקליפה מהפרי, ואוכל את הפרי. וכן, לא יעשה מעשים רעים עם מעשים טובים, אלא הכל יהיה מעשים טובים. ולא יהיה מעורב יחד. זה, וגם מחשבות, שלא יהיו מחשבות מעורבות. מחשבות לא טובות. עושה מעשה טוב, אבל המחשבה לא טובה. אלא יהיה גם המעשה, גם המחשבה, הכל יהיה יחד. זה הסוד שאמר אילן, זה ראש השנה לאילן, הסוד של האילן הוא זה. זה סוד, עונת החורף עכשיו עומדת להסתיים, עוד מעט באביב. עכשיו החורף יקרא תחילת החיים, כמו שאמר בימי חורפי. מה זה בימי חורפי? תחילת השנה זה חורף. אביב זה כבר בחור. אבל תחילת החיים זה החורף. אז זה חורפי, בימי חורפי. זה עונת החורף עדיין צעיר. אחר כך ויבוא האביב, שזה בחור, ועומד על כוחותיו. אחרי זה בא הקיץ, זה כבר סוף החיים. זה לקראת הסוף. אז זה חינוך הילד, כעת זה החינוך, חנוך הנער על פי דרכו. ובגמרא מובא, שני שליש מהגשם בדרך כלל עבר. זה הזמן שהאילנות מתחילים לתת. ומי הראשון מכולם? השקד. למה? השקד הוא שקדן. ידוע שהפרחים עכשיו כבר התחילו. היית במוצא שמי? לא. אני הייתי. יש שם כבר שקדיות פרחות. תעבור כל הכביש. וכן, כל מקומות שיש קדים, התחילו לפרוח, ברוך השם, סימן שהגיע ט"ו בשבט. אז זה הזמן שהשקד בעץ, 21 יום. 21 יום, הפרח עד שמתחיל להנץ הפרי. אז יורדים. אז זה סוד, אותו סוד, של, זה ט"ו בשבט, בא להראות שרוב גשמי שנה כבר עברו, זה שני שליש מהם, ועכשיו נהיה השרף באילן, מתחיל הכל לצמוח, מתחיל הכל להתקן. וזה הסוד של ימי השובבים, שאנחנו כעת דווקא בימי השובבים. לכן צריך הרבה להיזהר בהלכות ברכות, בכל העניינים האלה, כדי שהכל ילך למשרים, כמו שקיים את ההלכות. הגמרא אומרת, איימן דבעלה וחסידה, לקיים מילה דברכות. כלומר, הלכות ברכות ידע אותם על בוריים. למה? מצד אחד, כך כתב הרב גינת ורדים, רבי אברהם הלוי, היה הרב של מצרים, אומר, מצד אחד, אם הוא מברך ברכה לבטלה, עובר עבירה דאורייתא, כך כתב הרמב״ם. לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. מברך ברכה שלו, ואם ראית אחד שברך ברכה בטעות, תזהר אל תענה אמן על הברכה שלו. משל הוא טעה, הוא ברך שהכל, ואחר כך שכח, בא לברך פעם שנייה. אתה צריך למנוע אותו. אבל לא שמת לב, הוא כבר ברך, אל תענה אמן, זה אמן נתומה. סור. אז זה מצד אחד, זה ברכה לבטלה, איסור דאורייתא. מצד שני, תגיד טוב, אז יאכל בלי ברכה, ישתה בלי ברכה. למה? ספק ברכות, להקל. אבל גינת וירדים לא, זה סכנה. מפני שהוא אוכל את האוכל הזה, נכנס בתוך מעב, שותה את השתייה הזאת ונכנס בתוך גופו, הופך להיות חלק ממנו, מבשרו ודמו. וזה מי שאכל בלי ברכה, הגמרא אומרת, כאילו גוזל לאבי ואמו, שנאמר גוזל אבי ואמו, ואמר אין פשע, חבר הוא לאיש משחית, חבר הוא לירועה בנבט, שחטא והחטיא את ישראל. אז אין דבר חמור כמו שנכנס אוכל בתוך הגוף של האדם בלי ברכה. או אוכל שהוא טרף. מה? אז לא, לא יאכל. או יצא החוצה, יסיח דעתו איזה כמה דקות, ויחזור ויברך. או יבקש ממישהו אחר שלא ברך, להוציא אותו ידי חובה. אבל בשום פנים אין לברך. יותר מזה תראה רבי שלמה אליעזר אלפנדרי, עליו השלום, כותב, שהוא, שאם אדם יש לו ספק בכל והקל, גם כשיש מחלוקת הפוסקים. הוא אומר לדוגמה, יש חכם אחד אומר, או שניים, יותר נכון שניים, אומרים לא לברך. ברוך הבא הרב. ברכות לראש צדיק. מאה פוסקים אומרים לברך, תשמע את דברי רבי שלמה אליעזר אלפנדרי. מאה פוסקים אומרים לברך. שני פוסקים אומרים לא לברך, אל תברך. ספק ברכות להקל. אומר אחד נגד מאה, אני לא אומר. אבל שתיים נגד מאה, זה כבר סברה, נזהר. לכן מאוד צריך להיזהר בענייני ברכות. עניין של? יפה, יפה. אני, אתה מזכיר לי, לומדים הרבה מטעויות. בעבר הייתי קצת מלגלג על זה. שהיו עושים נטיעות וזה. אבל מצאתי פסיקתה על הפסוק, כי תבוא אל הארץ ומתעתם כל עץ מאכל וכו' וכו'. אומר הפסיקתה, זה ירושלמי. אומר, למה צריך לטוע? אומר, תדע, שמת אומר, אני אבוא לארץ ישראל, אבל זה בארץ ישראל. שמת אומר, אני אבוא לארץ ישראל, שמה אני צריך לבנות בית או לטוע קרם, אני אקנה, הכל יש בשוק הכל, ואני אעשה. אומר, לא, תלמד מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לפני שברת העולם, שהוא ברת העולם, הוא בעצמו נטע נטיעות, והוא בעצמו בנה בתים. כדי שהעולם יהיה מיושב. אז אומר שלכן ארץ ישראל יש מצווה לטעת בה קרם, לטעת בה נטיעות, ואפילו אילני סרק, הם מועילים, מועילים לאוויר, מועילים לעשות צל, מועילים להתפתחות, לכל הדברים. אז מכאן יוצא מהפסיקתא מפורש, שיש כן מצווה בארץ ישראל לטעת נטיעות. רק השאלה אם זה בט"ו בשבט, מצאו ט"ו בשבט של ראש שנה לאילן. אז כמו שאוכלים גם אבטיח בט"ו בשבט, אבל אבטיח זה לא עץ, תפסו טרם, פפאיה. השנה זה שנת שמיטה, ודאי אסור לטוע. הקדוש ברוך הוא, ישלחנו משיחנו, יעשה לנו מה שעשה אז בזמן גביעה בן פסיסה. יביאו המצרים, יביאו לנו את הנטיעות שלהם. השם יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות.